שלום, היום אני רוצה ללמוד איתכם אגדות חז"ל. אני רוצה ללמוד איתכם שתי אגדות דומות אך חסרות.
עכשיו מנסים לצלם את בעיה במכונה.
מה עם המכונה? בסדר שמה?
למדתם? רבי אלעזר בן דורדיא? את הסיפור הזה תראו שיש סתירה בין שני הסיפורים. אה, כן? למדתם את זה? מסכת עבודה זרה, דף י"ז, משהו כזה, לא?
מול העלוקה?
רק שנייה, תן לי בעצמי.
מול העלוקה שורחת להם.
כן, גם שם בשורות הרחבות, יש שם מצד שמאל כתוב לעלוקה בגדול, נכון? אז בשורה שמול לעלוקה, שורה לפני זה, אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא. רבי אלעזר בן דורדיא, אם זה השם שלו אז אני צנצנת. זה לא היה שמו. אבל זה דרכם של חז"ל להעניק שמות לאנשים על שם זהותם. אתם יודעים מה זה דורדיא? שמרים. כלומר, הפסולת של היין. לא, מה שזורקים, הזבל, הדפקט. אז מה? לא, זה דורדיא בארמית. אלעזר, מה פירוש?
אלעזר.
כלומר, עזר למי שהוא... למה זה?
לא.
אבא שלך רוצה את הסרט? אז מה שמעניין לו, למה... לא, אבל יש בעיה, הסיפור הזה, אולי מה שאתם לא, אולי לא רגילים לראות בסיפור, זה שהוא סותר סיפור דומה, אך הפוך במסכת מנחות. מה? מנחות. כן, יש מסכת, אני אקראת מנחות, עוד מעט הצילום אמור להגיע, ואתם תשמעו סיפור הפוך מהסיפור הכתוב כאן. הסיפור הכתוב כאן, כיוון שהוא מוכר לכם, נוכל ללמוד אותו בקלות. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא, אז זה אדם שהאל עזר לו, אף על פי שהוא היה דפקט גדול. שלא הניח זונה אחת בעולם, שלא בא עליה. זה תסביר פסיכולוגית, זאת אומרת, זה בעיה. כלומר, אם הוא לא יכול להשאיר זונה אחת, אז זה כבר יותר מאשר סתם שחיתות, יש איזה... יש תסביר. כן, ודאי. פעם אחת, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים. מה זה קרחי הים?
הרי חוף.
הרי חוף? לא, זה לא. קרחי הים זה כן, זה האיים או הארצות שמעבר לים. בלשונם של חז"ל זה בדרך כלל רומא. כן, מחול הרחוק. איפה שהתרבות הגדולה. זה מושך, כיוון שזה בקרחי הים, זה רחוק. זה רחוק, זה מעניין. והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. כיס, ארנק כזה, של דינרים בשכרה. זה הרבה כסף לדעתכם? לא.
לא?
לא. זה לא הרבה. לעומת האגדה האחרת שמספרת את ההפך, כמו שכתוב כאן, אנחנו נראה שאומנם זה סכום כנראה מכובד, אבל לא מי יודע מה. ואני לא מספר לכם את זה, ואני לא מגיש את זה. לומר שהאיש הזה חיפש זנות אפילו לא ברמה גבוהה, אם אפשר לומר. כן? נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. מה המשמעות של המספר שבעה אצל חז"ל?
הרבה.
עולם מלא. לא, הרבה זה 13. כשחז"ל אומרים 13, מתכוונים להרבה. כשאומרים שבעה, מתכוונים עולם מלא. כן, כמו שהעולם נברא בשבעת ימים, אצל חז"ל, שבעה נהרות, הכוונה זה, הוא עבר את כל מה שאפשר לעבור, את כל המכשולים שאפשר לעבור, הוא היה מוכן לעבור. בשעת, אם יש פה אנשים רגישים, נא לא להקשיב, בשעת הרגל דבר, הפיכה. כלומר, בשעת אותה זנות, בשעת המעשה עצמו, לא. להפיח זה הכוונה ריח רע, הוציאה מגופה. אמרה, כן, זה עדין, זה אגדה ממש, תראה, אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אל עזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. מה? נשמע את מה? זה, כן, זה דרכים מעניינות. אבל אין מקבלים אותו בתשובה. למה היא הרגישה צורך לומר לו את זה? כנראה, היא התחתית. היא יותר נמוכה ממנו כנראה. היא התחתית של כל, כל מה שאפשר לתאר. ואז היא מבחינה שלא יודע, יש לה רוח הקודש או סתם היא זורקת. כל בנים, באמת, זה אתה גמור. זאת אומרת, אני חושב שהכוונה של חז"ל בדבר הזה זה לומר שלא רק שהוא ירד, אלא הוא גם מסריח. כלומר, זה לא רק מיצוי של היצר הרע של האדם, זה גם מיצוי, כלומר, זה לרדת למטה על מדרגת האדם, עד כדי דחייה. יש במלך ליר משהו כזה. קראת? המלך ליר, נכון? חלב. השם יש אחת הדמויות, זה... שלום. מה נכתוב שהגעת? לא, נכתוב שהגעת. רגע. הגעת, בסדר. יש לך את הטקסט? יופי, מצוין. אז הגענו עד הסירחון. כן? זאת אומרת, הוא מסריח. זאת אומרת, וכמו שבמלך ליר, אנחנו שם איך שהדמויות יורדות מאצילותן ומגיעות לתחתית השמרים של האנושות. הלך וישב בין שני הרים וגבעות. אמר, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. למה? השתגע? הר וגבעה זה דבר גדול. אז הוא מחפש, כלומר, כיוון שהוא לא כל כך מאמין ביכולתו, אז הוא פונה אל כוחות הבריאה הגדולים. אמרו לו, מה זה אמרו לו? אתם חושבים שהם מדברים? תקלו שם למטה, יש איזה מפרש בתוספות מצד שמאל, זה כתוב עד שאנו מבקשים עליך רחמים. אז הוא אומר כאן שם, בכתב רש"י, לא השיבו לו כך, אלא היה אומר בליבו שכך יוכלו להשיב. זה דיאלוג פנימי, מה?
דווקא
השירות
השני יותר...
יותר ססגוני, יותר ססגוני, כן. אינמה, כן, א' נו, זה אינמה.
זה גם עונה לעצמו.
כן.
וכמו אני מפגר, אמרתי לעצמי נכון.
משהו כזה. כן, אבל יש אפשרות אחרת, שר של הרים היה משיב, כן. שר של הרים זה... מלאך, המלאך של ההר, כן. אז כמו שאתה אומר, משה, זה נכון, זה יותר קולנועי. לא יודע, איך היית מתאר שר של הרים בקולנוע? שר של הרים.
יצור
הרבי.
כמו
בסיפור שלא
נגמר, יש
לנו
את
הסיפור הזה מהאבן. איך? סלע. הוא עשוי מאבן.
לא,
לא. הנקיד הרגיש הוא עשוי מאבן. אה, זהו, זה אני חושב. כן. היצור שהוא עצמו הר, זה... זה לא משנה, האמת היא מבחינת מה שרוצים פה להגיד. כן, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי ההרים ימושו והגבעות תמותנו. כלומר, אנחנו לא כל כך נצחיים שיכולים לעזור לך. אמר, שמיים וארץ, זה יותר גדול, בקשו עלי רחמים, אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, וארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. הוא כבר פנה כבר אל גרמי השמיים, זה יותר נצחי. אבל גם נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה לבנה, ובושה החמה. אמר, כבר פונה לגלקסיות. כל פעם יותר רחוק, עם חיפוש אחרי כוחות שאפשר לסמוך עליהם, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, אני מבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבע השמיים. זאת המגמה הזאת שמופיע כאן, של הכל נמוג, הכל נימוק. יש איזה שם במדע. יפה. אנטרופיה. הייתי אנטרופיה, אני מדייק. כל הכבוד. איך עשית את זה? כן, המגמה הזאת קוראים לה אנתרופיה. זה משהו שאנשי המדע, זו תיאוריה מדעית כזאת שבנויה על ההנחה שיותר קל להרוס קיר מאשר לבנות קיר. יותר קל לפזר אבנים מאשר לפנות אבנים. זאת אומרת, הנטייה הכללית של המציאות היא הנפילה. אני אשתדל לעשות תיאור ציורי של האנתרופיה. זה ציור של האנתרופיה. הכוח הזה גורם שביום מן הימים הקוסמוס ייעלם. כל חומר הבערה שבכוכבים יהפוך לאנרגיה, בסוף כל הכוכבים יכבו ואנחנו נשאר בתוך חלל קר וחשוך. זה השם של זה, מה אני עושה? כן? מה? זה מושג מדעי. זה מושג מדעי. בלועזית כותבים את זה עם E, E-N, כן? אנתרופיה. באנגלית אנתרופיה. טוב. אז אנתרופיה, זה נופל. מה? לעומת זה, יש מגמה אחרת. למה לא חשוב? מה, למה לא חשוב?
PH.
לא, זה בלי TH. זה נכון? זה בלי TH. אנתרופיה ב-A ו-TH. אנתרופוס זה אדם בלטינית, ביוונית, משהו אחר, כן? אז נא לא לבלבל בין אנתרופיה ואנתרופיה, זה משהו אחר. טוב, יש לעומת זה מגמה אחרת, שמה שהפילוסוף הצרפתי הנרי ברצון ממוצא יהודי כינה בשם הדחף החיוני. דחף חיוני. דחף חיוני, יש לזה, מי שרוצה אי פעם לדעת איך קוראים לזה ולועזית ולצרפתית, במקור אלן ויטל. כדאי לכם לזכור, זה עושה הרבה רושם, אלן ויטל. לא משנה, זה הדחף החיוני. מה הוא אומר? זה בעצם פיתוח של תורות ההתפתחות האבולוציוניות של דרווין וספנסר וכו'. זה הרעיון שיש בתוך המציאות כוח עולה כל הזמן. למשל, אנחנו רואים שמן החומר הדומם הופיעו בסופו של דבר הצמחים, ומהצמחים בעלי חיים, ומבעלי חיים האדם, ומן האדם הפילוסופים. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שהכל הולך בכיוון עולה.
אז זה כאילו הפוך.
הפוך, בדיוק. קוראים לזה דחף חיוני. נא לראות, ציור דמיוני של הדחף החיוני. זה הפך האנתרופיה. כן.
אין אף אחד שסופר שזה כאילו
אותם? כן, יש. אריסטו. אריסטו אמר שמה שהיה הוא שיהיה, תמיד יהיה. אין שום דבר בעולם, לא מידרדר ולא מתקדם. בסדר? למשל ברצון, כשהוא דיבר על ה... כן. זאת אומרת, זה השראה, נגרה. יש רעיונות מדעיים שנתנו השראה לפילוסופיה.
זה הדחף החיוני במדעי או...
לא, זה פיתוח פילוסופי של התיאוריה המדעית של האבולוציה.
אז מאיפה מדבר על זה?
ברצון. כן.
היהודי.
הוא כן, הוא ממוצא יהודי, הוא לא ידע שום דבר ביהדות, אבל בכל זאת היה יהודי. הוא כמעט התנצר בסוף ימיו. אבל כשהוא ראה שהנאצים עולים לשלטון, ואז הוא הבין שהיהודים עומדים לסבול, אז הוא אמר, אני נשאר בצד של הסובלים. שזה כשלעצמו תגובה נוצרית. אבל בסדר, אז לכן לא התנצר. כן, נפטר בשנת 1940. טוב, בקיצור, היה לו, כן, אנחנו רואים פה שתי מגמות, אתה צודק, יש פה קצת תערובת של מדע ופילוסופיה, אבל זה בעצם, אפשר לומר, מגמות קבועות במציאות. כן, במחשבת האדם, לראות הכל נופל או הכל עולה. למשל, ברגסון תיאר את זה כמו ירי בקשת. זאת אומרת, מישהו פעם ירה בקשת, ומאז העולם מתקדם. עד כדי כך הוא היה אופטימי, הברגסון הזה, שהוא אמר שיבוא יום שהדחף החיוני גם ינצח את המוות. לא ימותו יותר. בינתיים לא הוכח. לא רוצה למות? אתה אומר שכדאי לי. אפשר גם להגניק. טוב, בקיצור, זה שתי המגמות. השאלה היא, בעצם, מה יגבר? כי אנחנו רואים במציאות שיש גם נטייה של נפילה, גם נטייה של עלייה. השאלה מה יגבר? אז בדרך כלל המאמינים מעדיפים לדבר על עליית החיים, ובדרך כלל האפיקורסים מעדיפים לדבר על נפילה. אבל זה לא כל כך פשוט. למשל, המהר"ל מפראג אומר שבעצם מי שצודק זה אלה המדברים על האנתרופיה בתור הכוח העיקרי במציאות. יש משפט כזה, סומך השם לכל הנופלים. אז המהר"ל אומר, מה זה כל הנופלים? הכל נופלים. כל המציאות כולה נופלת, והנופלים שבכולם זה העם היהודי, כי אין לו שום אחיזה טבעית כדי להתקיים, ולכן אלמלא הקדוש ברוך הוא סומך, הכל היה נופל. וזו השיטה של המהר"ל מפראג. למה אני אספר לכם את זה? כי כנראה זה מה שאלעזר בן דורדיה הרגיש. הוא הרגיש שהכל נופל. כלומר, הוא בהתחלה בא אל ההרים והגבעות בתור ציוד חזקה, אז זה לא הולך, שמיים וארץ לא הולך, חמה ובנה לא הולך, כוכבים ומזלות, וכולם אומרים לו, אנחנו ממילא נופלים.
לא דיברו על שני דברים שהם נמצאים על סקלות שונות? אתה מדבר על הסקאלה של הפיזיקה.
כן.
השני מדבר על
הסקאלה
הנפשית.
כן, זאת השאלה שלה, נכון? של יהודית קוראים לו?
כן.
ודידי אמרה, פה אתה מערב מדע עם פילוסופיה. נכון. אז זה, פתאום אגב, נתונים מדעיים נתנו השראה להוגים.
אוקיי.
כן.
לא, שאתה מערב מדעי פילוסופיה, אתה מדבר על מדע, אבל אתה גם כן הרבה פעמים לוקח לפילוסופיה, אני אומר שאתה מדבר באופן מדעי, השני דברים שונים, אתה מדבר פעם אחת, אתה מדבר על פיזיקה, אני אומר פעם אחת, אתה מדבר על פיזיקה, אבל גם אתה הופך חיוני, חוק פיזיקה, חוק שנופר לגבי הפיזיקה, כן, אבל זה הופך חיוני, כמו שאני מבין אותו, הוא מדבר על משהו נפשי, זה בכלל לא
מתנגש,
כאילו, יכולה להיות התפתחות נפשית, אם היא באמת לא תלויה בפיזיקה.
הייתי אומר ככה, שני המושגים האלה הם מושגים פיזיקליים ונפשיים כאחד. שני. זאת אומרת, האנתרופיה היא נתון פיזיקלי, אומרים שהכל נופל, ויחד עם זה אנחנו רואים שבתוך המציאות הנופלת הזאת ישנה התפתחות פיזית של הופעת החיים. זאת אומרת, מאז המפץ הגדול, פתאום ראו שהגלקסיות התארגנו, והגלקסיות יצרו כוכבי לכת, ומכוכבי לכת עידנים גיאולוגיים שיצרו שכבות גיאולוגיות, שיצרו את החיים וכו'. כלומר, גם זה אתה יכול לראות כעובדה פיזיקלית, שקונקטורל. היה גוי אחד בשם ז'אק מונו, הוא היה פרס נובל לביולוגיה. הוא דווקא לא האמין באלוהים. הוא הקדיש הרבה מאוד להסביר איך שכל הופעות החיים הן מבניות. זאת אומרת, הוא מסביר את הכל כריאקציה כימית. ואתה רואה כעובדה, הריאקציה הכימית היא עובדה פיזיקלית. אנחנו רואים שיש מגמה כזאת במציאות ללכת ולהתפתח. בינתיים זה אמיתי מבחינה פיזיקלית. נפקא מינה גם מבחינה נפשית. זאת אומרת, מבחינה נפשית אני יכול לומר שום דבר אין לו ערך, כי כל דבר עתיד להיבטל. אני יכול להגיד לא, אנחנו נגבר על הנשייה. הזיכרון ינצח את השכחה. אז זה נכון בשביל זה. לדעתי. נראה לי שאינך מסכים. אל תפחד לדבר.
מה?
מה?
מבחינה פילוסופית,
כן.
אז כאילו סתם אם הוא מדבר לכאן או לכאן, או שיש לך השקפת עולם שהיא מוגרת משהו שמתוך הפילוסופיה, אבל בטח שלא המדע יכול לאשר את זה לכאן או לכאן.
תראה, אישור מוחלט קשה. תיאוריה כוללת אפשר להציג. כמו שאלה.
לא, השאלה אם יש לתיאוריה הזאת על מה להתבסס.
על המציאות, מה זאת אומרת?
זה סתם, זה אנלוגיה למציאות, זה לא אומר שהאנלוגיה הזאת נכונה.
נכון.
להגיד שהעולם הרוח הוא כמו העולם החומר.
לא, לא אמרתי את זה.
תראה, אני יכול...
לא, קודם כל הרי, אני התווכח איתך על דבר אחר. אתה טענת שהאחד זה פיזיקלי והשני זה לא, אז אני טוען ששניהם זה גם פיזיקלי וגם לא. זה דבר ראשון.
אבל גם בפיזיקלי זה כמובן
ספירה. מה זאת אומרת?
האבולוציה מול
השאלה היא ככה, נגיד עוד מיליון
האנתרופיה, כי זה
במקרו
וזה
במיקרו. זאת טענה. אז הטענה של האנתרופיסטים היא שהאבולוציה זה במיקרו, ולכן מה שעתיד לנצח בסופו של דבר זה אנתרופיה. כלומר, יבוא יום שהשמש תכבה, או שכל מה שיש על כדור הארץ יישרף. אם כן, המגמה הכוללת היא של אבדון, וזה שיש הצלחה זה דבר מקרי. זה אפשרות אחת. או לומר לא, אנחנו לומדים מן המיקרו על המקרו, ותדע לך שגם כאשר כדור הארץ יחלה, תהיה צורת חיים עוד יותר גדולה מזו של האדם. יש תיאוריות כאלה.
צורת החיים הזאת היא לא פיזיקלית.
כן, היא תהיה פיזיקלית.
לא פיזיקלית. אין לך שום טענה פיזיקלית שהיא סותרת את האנתרופיה. כי יכולה להתגבר על האנתרופיה. עד היום לא מצאו את זה. זה לא שחיפשו מדעני במשך אלפי שנים את ואחר כך גם יותר במיקוד, אתה יודע עושה את מרקינה
שיסתור
את האנתרופיה.
האבולוציה איננה עובדה, היא עובדה.
האבולוציה...
אם היא עובדה, נגיד, שניתן לתעד אותה במידת מה, אז היא עובדה מדעית כמו כל עובדה. זאת אומרת, זה שיקול שאיש מדע, כשהוא בא לתנות תיאוריה על המציאות, צריך גם לקחת אותו בחשבון. אני חושב כך.
אני לא יודע.
אני חושב מה מעריך.
נראה לי עבוד תחומים.
נראה לך.
רגע,
אבל...
אתה איש מדע? אני לא חושב שזה צודק. אתה מתעניין במדע, גם אני. אבל אני, לפחות ממה שאני למדתי, אינני חושב שאפשר פה להפריד לגמרי את התחומים. לא נראה לי שזה...
מה?
אז זו השאלה. אנחנו לא יכולים. זה לא מה שהם אומרים. זה לא מה שהם אומרים. הם לא אומרים שאנחנו לא מספיק קרובים. אם אנחנו נחלה. כלומר, מה שאתה מחפש זה משהו שלא קלה, ואנחנו נחלה. כן, זה לא קרבה. זה משהו שאפשר לסמוך עליו. הוא לא מבקש מהם לפנות הקדוש ברוך הוא. אבל כן, אני מבקש מהם. כן. בבקשה לרחם. כן.
מה זה אמרנו?
השאלה היא בזה מחיר. מה המחיר? זה אנחנו
נראים.
מה? אני עוד לא הסברתי מה אני רוצה מכל זה. מה קרה? מה קרה מושלח? מה אתם רבית? כלומר, אתה מסכים איתו.
יש כמה סיפורים בדיוני שאני מכיר שמסכים בשאלה הזאת. מה יקרה כשתהיה אנתרופיה מוחלטת? נראה לא אכפת לדרג על מי שיש.
נכון.
כמעט כולם מתייחסים לזה בתור שתהיה ישות אחרת לא פיזיקלית. הם מקבלים את זה שכאילו יש איזו ישות רוחנית או שכלית ש...
כן, זה דומה למערב. שכלית
להחזיק מעמד או כל מיני פתרונות כמו רעד חלל.
כן, אז זה ירומם את הכל, כן.
לא, אבל שהם מעבר לפיזיקה.
ברור.
כי בדיוק ברור שהאבולוציה לא
חלק. לא דווקא האבולוציה הדרוויניסטית, לא חלק.
היא לא סופית.
מה? אנחנו יכולים...
לא,
אבל כמה
זה...
מה?
שזה כאילו מוכיח שהיא עומדת מול שהאבולוציה יכולה להתמודד עם האנתרופיה.
למה לא? זאת אומרת, אתה יכול, איש מושג...
ברוח אתה יכול לעשות.
לא, ברגסון למשל...
אתה יכול להיות אופטימי ואתה יכול להיות פסימי.
עכשיו, ברגסון היה איזה מושג שהוא טבע, משהו שנבנה מתוך משהו שמתפרק. קשה לי לתרגם את זה לעברית, אבל זה היה מושג שאתה אומר, כשאתה מפרק קשר, ודווקא תוך כדי הפירוק, קשר אחר נבנה. מעצם הפירוק.
ומה האנתרופיה זה אומר?
אז זו.
שעושה את היותר אנרגיה כדי לבנות את הקשר, כאשר האנרגיה שלך מפתח בזה שהקשר הוא בנוי.
כן, השאלה היא, בסדר, זה המיקרו של האנתרופיה. השאלה היא, מה זה אומר לגבי אחרית המציאות בכללה? זאת אומרת, האם מבחינת האחרית הקוסמוס, אתה יכול להקיש מן העובדה שאתה צריך להשקיע יותר אנרגיה בבניית קשר מאשר בפירוקו, האם אתה יכול להקיש מזה על גורל העולם בכלל? על זה ברגסון אומר, לדעתו לא. הוא לא היה איש מדע ופילוסוף, אבל הוא אומר, מה נותן לו את האינטואיציה הזאת? שהוא רואה מגמה של חיים עולים במציאות. הוא רואה את זה.
מה?
מה זה? מזגן? אני יודע, אנחנו מעל לזה. איך? טוב, אבל זה לא משנה אגב לגבי הבנת האגדה. זאת אומרת, אתה מתווכח אם זה מדעי או לא. אני כאן, אם זה לא מדעי זה בכלל לא מעניין, זה מבחינתי, זה פילוסופי, כן. בבקשה. כן, אבל לא, לא. כן, אז אני אמרתי את זה כמה פעמים לפני שהגעת.
שיש פה... אני לא באתי
להוכיח כלום. אני לא באתי להוכיח כלום. אני רק אמרתי, אדרבה, שנתונים מדעיים נתנו השראה לפילוסופים. למשל, הרעיון של הדחף החיוני אצל ברגסון בא לו בעקבות האבולוציה. לא שהוא אמר שהדבר מוכח מבחינה מדעית. אני מעולם לא טענתי דבר כזה. טוב, עכשיו... כן.
שכל
מה, אחרי לשתות, יחפת,
שהכל
בנו הרי שהעולם
לא
מוכר ונקרה,
עושים דומה
לעולם. לא, לא, זה בכלל לא ברור. כאילו,
אני
חושב שאני מבין, אם
יש
מנת,
אז יש מצב פרקטי, נגיד,
אין מידע או אין ליגה,
כל
הזמן, הליגה גורמת לידע, אתה יכול למצוא עכשיו. אתה יכול גם לדבר על עולם אזורי?
יש משהו,
קיצור,
כלומר,
מבט לגדול, הרבה כל יורד פה עולה, אז אני מוזר בקרסה, היה איזה גורם, מישהו זאת אומרת, אפשר להגיד את זה, לא כל אחד יאמר את זה. יש מההוגים של המפץ הגדול, מבוני התיאוריה, שהם לא מאמינים. יש כאלה שכן, יש כאלה שכן. יש אנשי מדע שיגידו לך שברגע שאתה עובר מעבר לתחום של הנתונים, אז אין שום אדם, יהיה אשר יהיה, שיוכל לדעת מה מדובר. שאין שום אדם, יהיה מי שיהיה, שיוכל לדבר איתך על ראשית ההוויה. גם התיאוריה של המפץ הגדול לא מתחילה מהראשית של הכל, אלא כמה חלקי שנייה אחרי זה. אוקיי, מסכן, נכון, יש לו שיטה אחרת. לא, לא. אנחנו עכשיו לא באים לדבר על מדע. לא יודע, סתם ככה החלקנו. טוב, בואו נחזור לאלעזר בן דורדיה. מה הוא רוצה בסוף? זאת אומרת, אלעזר בן דורדיה כנראה חש לפחות את הכיוון הראשון, ומה הייתה אובדן, את היעדר התקווה. ואז הוא מחפש נקודה יותר פנימית. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. מעניין, כלומר הוא חשב שהאני שלו יותר חזק מן הכוכבים. הניח ראשו בין ברכיו. איזה תנוחה זאת? זה תנוחה עוברית, נכון? תנוחה עוברית.
זה לא שהוא חושב שהוא יותר טוב.
הוא אומר, אין הדבר תלוי אלא בי. זאת אומרת שיש לו יותר סיכוי, אבל יש לו יותר סיכוי. אז יש... לא, אבל הוא אמר ש... לא, הוא חושב גם שהוא האמין בזה. הדבר תלוי בי. זאת אומרת, הוא לא אמר, אין לי תקווה, אז אני אמות. אין הדבר תלוי אלא בי. זאת אומרת, זה הדבר הזה עורר אצלו תקווה. הניח ראשו בין ברכיו. וגאה בבכייה. זה בעניין, הבכי יש לו הרבה משמעויות אצל חז"ל.
לא,
תינוק? כן? השאלה אם בכי של תינוק זה דבר תינוקי, מה את אומרת?
מה הוא בוכה? כאילו,
הוא
לא
יודע, תלפן איתך
משהו.
ניסה, לא, לא, זהו, זה באמת, זה מאוד מעניין. לא, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, לאור ה...
אני לא מבינה את זה, אני כאילו לא מבינה את זה.
כן.
בן אדם יודע ש...
זו באמת שאלה.
לא, נתקל בקשיים, אז הוא כאילו אומר, בסדר.
זאת אומרת, שאדם שנתקל בקשיים, מה הוא צריך לעשות? מה אין לך? הנה קחי. כן. אדם שנתקל בקשיים, אני יכול... יש לו כוחות, נכון? אז מעניין שכדרך שלא היו לו כוחות. זה אדם בלי כוחות. השאלה היא למה. אני, את השאלה אני באמת שומר בהחלט לאגדה המקבילה שאנחנו נראה, אחר כך נחזור לזה. אולי זה יעדר כוח, זאת אומרת כמו הצחוק. אני חושב שגם הצחוק וגם הבכי זה כאשר אין כוח לשלוט. עד גבול מסוים, גם בצחוק.
לא,
כאן
הוא
בטוח לא שולט בבכי. למה? אתה אומר שהוא מת מזה. כן. זה גם דגם מאוד לא חינוכי לתשובה. זאת אומרת, כשרוצים לדבר על לחזור בתשובה, אז לא מדברים על מוות. כן, התשובה נותנת חיים, בדרך כלל. ופה התוצאה שיצא נשמתו, יצא בת קול ואמרה, רבי.
הנה, אתה רואה את זה, בשנה הזאת מנדים את זה.
נכון, נכון, וזה באמת לא יאומן. רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. תדלגו שורה, כמו שיש כוכבית, לביצוע השיחה, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותן רבי, הוא מקנה. זאת אומרת, אני כל החיים שלי עובד, הוא תוך כמה דקות קוראים לו רבי. זה סקנדל, מקומם את רבי יהודה הנשיא. בסדר? זה, אני חושב שפה הסוף, מה? באמצע? זה שאלה, השאלה למה הוא מת. הרי כתוב שאדם שיש בו עבודה זרה, אז תשובה לא מועילה, הוא חייב למות. ובעבירות אחרות הוא לא חייב למות. שואלים, אז למה הוא מת? הרי זה לא היה עבודה זרה. אז זה השאלה כאן. התמנה מכיוון דאביק בטובה כמינות דמיה. כיוון שהיה אחוז הרבה בזדות, אז זה כמו מינות, ועל מינות מתים. אבל זו שאלה, זאת אומרת, צדדית בסיפור הזה. אבל שוב, הסיפור הזה, זה שהוא בכה וזה שהוא צריך למות, באמת מפתיע מאוד, במיוחד לאור הסיפור המקביל במסכת מנחות, המחולק לכם בזאת. במסכת מנחות פרק ח', דף מ"ד בשורה 6, מעשה באדם אחד, כן, באמצע השורה כתוב מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. הוא היה מקפיד, אז הזהיר הגן שהוא מקפיד ללבוש ציצית. כידוע לכם, לבישת ציצית לפי ההלכה איננה חובה, כי אדם יכול גם לא ללבוש בגד שיש לו ארבע כנפות, אין בזה כל עבירה. ולכן אם אדם בכל זאת לובש בגד כזה על מנת להתחייב בציצית, זאת מידת חסידות. הכוונים, אם הוא היה זהיר במצוות ציצית, הסימן שהוא קצת דוס, משהו יש פה. שמע שיש זונה בקרחי הים שנוטלת 400 זהובים בשכרה. זה לא סתם. קודם כל, זה לא אחד שרגיל בכך, לא כרבי אלעזר בן דורדיה שבזה התעסק כל ימיו, אלא אדם שזהיר במצוות ציצית, זאת אומרת שיש לו ערכים של שמירת מצוות במידת מה, נפל בידי יצרו, כי הוא שמע שיש בקרחי הים, כלומר שוב מעבר לים, בתרבות הגדולה הזאת, משהו מושך, אבל זאת זונה יקרה מאוד, לא כמו של רבי אלעזר בן דורדיה שהיא בזול, אין כיס דינרים, היא רוצה 400 זהובים. אני מציע לך בסרט אולי להפעיל לשוות את שני הציבורים, תחשבי איך לשלם. שיגר לה 400 זהובים, כן? לא סתם עושים את הדברים, קודם כל שולחים, וקבע לה זמן, כלומר ביומן היה כתוב בדיוק מתי, זאת אומרת, זה כבר סגנון אחר לגמרי, סגנון מלוטש. כן, זה, אנחנו אנשים רציניים. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח, נכנסה שפחתה, יש שם אווירה מסוג, דמויות משנה, ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים בא וישב על הפתח. אמרה היא, ייכנס. נכנס, הציע לו 7 מיטות. לפני כן הוא עבר 7 נהרות, כלומר מכשולים בדרך הטבע. כאן המכשולים הם מכשולים תרבותיים. 7 מיטות, 6 של כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. עלתה וישבה לה, וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה, ואפו עלה לשב ערום כנגדה. באו 4 ציציותיו וטפחו לו על פניו. איך זה קרה? התפשט, פתאום הציציות טפחות לו בפניו, נשמט וישב לו על גבי קרקע. ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. קודם כל לא קרה פה שום דבר מזעזע כמו שקרה עם הזונה של אלעזר בן דורדיה, ששם הייתה תקלה. פה אין כל תקלה, אלא זה בתחום הנפש, אין פה שום קלקול פיזי. אמרה לו גפה של רומי, גפה זה השער, הוא נשבעת בשער של רומא, שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. כן, העסק צריך לעבוד, צריך לבדוק מה לא בסדר. אמר לה העבודה, עבודה זה שבועה יהודית, הוא נשבע בעבודת בית המקדש, שלא ראיתי אישה יפה כמותך אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו וציצית שמה, הוכתיב בה אני השם אלוהיכם שתי פעמים, אני הוא שעתיד להיפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו נדמו עליי כארבעה עדים. למה צריך ארבעה עדים? הרי כדי להעיד באתו, לפי ההלכה מספיק שני עדים, אז למה יש פה ארבע? ככה? קצת יותר דמיון יצירתי בבקשה. הרי מה הוא אמר שם? כתוב שם פעמיים אני השם אלוהיכם, אני עתיד להיפרע, אני עתיד לשלם שכר. אז שניים שבאים להעניש אותו ושניים לתת לו שכרו אם יתגבר, זה הכוון. אמרה לו איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו תורה. מתברר שהוא היה ישיבה בוכו. כן? מה אתה אומר? זה כמו מה? תמר. שמה קרה? דווקא שמה הוא נכשל בה.
כן, אבל היא לקחה כל מיני סימנים ממנו. היא לא נכנה ללכת, כאילו, שלחה קודם
כל. כן, אבל פה היא עושה את זה אחר כך. הוא יכול היה להגיד, חפשי את החברים שלה, הוא יכול להגיד. כן, אבל זה דומה, כתב ונתן בידה, עמדה, זה באמת ממזג או שזה מחמם? כן, לא. אוויר זה... כן. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצאות. זאת אומרת, הייתה אישה עשירה מאוד, פטריוטית, נותנת למלכות, אבל גם בעלת ערכים, נותנת לעניים, ושליש יצחה לעצמה. המצאות, הכוונה, מיטות הכסף והזהב, זה הרבה כסף. ובת לבית מדרשו של רבי חייה. רבי חייה, לא סתם בן אדם, קרוב משפחה, מחותן של רבי יהודה הנשיא. אותו רבי שבכה על הסיפור של אלעזר בן דורדיה, אז הוא אותו אחד ש... כלומר שהקרוב שלו יש לו תלמיד ש... צריך להבין שתלמידים של רבי חייה זה לא סתם אנשים, אולי זה אפילו אחד החכמים הידועים לנו מן התלמוד, האיש הזה. לא סיפרו לנו מזה. אמרה לו רבי, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך היא נראית, נכנסת ככה לבית המדרש של רבי חייה, תארו איך הוא נראה. רבי, צווה עליי ויעשוני גיורת. רבי חייה הוא לא סתם, לא במקרה הוא רבי חייה, יש לו קצת חוש. אבל ביתי, שמה עינייך נצאת באחד מן התלמידים? ולפי עיקר הדין, אנחנו לא מגיירים בשם אישות. בימינו הרבנים כן עושים את זה, אבל זה יש מה לדון. אבל בזמן התלמוד עדיין היו נורמליים ולא היו מגיירים על מן התקעה. הוציאה כתב מידה ונתנה לו. סיפרה לו את כל הסיפור. אמר לה, לכי, זכי במקחך. כלומר, גייר אותה וחיתן אותה. עם הבחור הזה. אותן מצאות שהציעה לו באיסור, הציעה לו בהפר. זה מתן שכרו בעולם הזה. ולעולם הבא, איני יודע כמה. בציבור, כן, הפוך לגמרי מלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה מת, והוא לא רק שהוא לא מת, אלא מה שהוא רצה הוא קיבל. מפתיע. כן, אבל גם אלעזר בן דורדיה חזר בתשובה.
לא, אבל
אלעזר בן דורדיה גם... זה מעניין, מאיפה הוא בא? זאת אומרת, כדי לחזור בתשובה צריך לשוב אל משהו, כלומר אני צריך לשוב אל איזשהו רגע, איזשהו אטום של טהרה שנשאר נקי בתוכו. אני צריך לזכור שאי פעם הייתי טוב. בדרך כלל זה קורה בזמן הילדות. יש איזה שלב בילדות או בנערות שהאדם מאמין בחיים אמונה שלמה. הוא חי באינטנסיביות את החיים. אז זה הנביא אמר, זכרתי לך חסד נעורי. אם צריך לחזור בתשובה, אז צריך לחזור לאותו קטע שבו היית טהור. הבעיה אצל אלעזר בן דורדיה, כנראה שלא היה לו רגע אחד כזה בחיים. מה? לא היה לו זמן, אי פעם, הוא לא זכר איזושהי תקופה של החיים שלו שבה הוא היה טהור. לכן כשהוא רוצה לחזור אל הנקודה הטהורה שבו, איפה הוא מוצא אותה? לפני החיים. לכן הוא נכנס לתנוחה עוברית, ואז התשלום שהוא צריך לשלם, מה שהוא צריך לשלם כדי לחזור בתשובה, זה בעצם למות. זה המחיר. צריך לחזור לאותה נקודה טהורה. מה שאין כן, התלמיד של רבי חייא. השם גם של רבי חייא, אני חושב שהוא לא מקרי פה. חייא זה מלשון חיים. זה אדם חי. חי שנכשל, יש לו לאן לשוב. אם יש לך לאן לשוב, אז לא רק שאתה לא מת, אלא אתה מסוגל גם לעשות סובלימציה, עידון בלעז, של העבירה, על מנת לתקן את אותם הכוחות. זאת אומרת, אותם כוחות חיים שהשתמשת בהם לרע, אתה יכול להשתמש בהם לטוב. אלא זה מה? נכון, זה דוד. באותם הכלים ממש, נכון, אתה צודק. נכון, נכון. בסדר, אז זה לא יודע, זה תקרא לאיזה רנטביליזציה של היתרה. כן? זה עושה שימוש חוזר של אותם כוחות חיים, ודווקא הם פועלים לטוב. זה נראה לי, הבאתי לכם את זה כי כאילו זה יפה, וההשוואה בין המקורות פה זה שיש פה גונז, זה גונז השקפת עולם שלמה. עכשיו מזה תעשו מה שאתם רוצים. אני מחכה לסרט שלה. מי לוקח על מנחות? את לוקחת על מסכת עבודה זרה, אלעזר בן דורדיה. את לוקחת את הסרט על אלעזר בן דורדיה, אבל אני צריך מישהו שעשה את הסרט על בנחות. ואז
אין הדבר
תלוי אלא בי, כן? כי יש את זה, אלא דבר סיכון,
הוא יכול להגיד תלוי רק בי, אבל אם אתה אומר, אתה אומר שאתה דבר אין לי
השאלה, יש את זה בין אין לי על מי לסמוך לבין אין לי לסמוך אלא על אבינו שבשיים, השמיים, על עצמי, לא משנה. כלומר, אם אני סומך על משהו, זה כבר לא עבוד. זה כמו ש... תראי לעצמך מצב פוליטי אנוש, כל אבן נהפכה חוץ מאחת, ננצל אותה. אולי דרך שמעון פרס יגיע.
אבל
אז
זה מתכוון,
זה יותר כואב,
זאת אומרת,
ההכרה
שלו, כזה ש... אין לו את הרגע הזה, אפילו שהוא...
כן, לא היה לו רגע טוב.
יש לי זכויות,
אבל
הייתה
לו
טוב. יש לי סנגורים, אין לו.
הוא חיפש בתוך עצמו, הוא מצא אחד, כן, העובר שלו. כלומר אותו רגע בחיים שלו לפני כל קלקול, מי שיצא מרחם אמו כנראה כבר התחיל לפשל, אבל השלב הקודם לזה שעדיין היה לו נשמה טהורה של יהודי נחמן, זה היה בסדר.
אבל זה לא תקווה, זה
יהוש,
זה אומר
שבעולם הזה אין לו תקווה, זה נכון. זה תשובה טרגית. זה טרגית. אלא אם כן תאמר שהוא מת כדי להתחיל מחדש. זה יכול להיות. לא משנה, אמונת הגלגול או חיי העולם הבא, שם כתוב מזומן לחיי העולם הבא. לא יודע באיזה צורה יש לחיי העולם הבא של אלעזר בן דורדיה. אבל זה אומר שזה לא אבוד. יש לו מה לעשות מכאן ואילך. קוראים לו רבי, הוא גורם את קינתם של הרבנים. מעניין. כן. אז זאת אומרת שהוא הרבה, הוא הצליח.
כן. ולכן הוא גם יכול להיות שהוא שיפל את עולם הבא. זה לא הייתה אווירה שהיא...
אה, זאת אומרת בכלל הוא, הוא לא, אז הוא לא עבריין בעצם.
הוא לא עבריין ברובת העין.
כן, לא, אני מקבל מה שאתה אומר. יש מצב שאדם אנוס, אנוס על ידי יצרו. כן, בבקשה, למה לא?
ודאי.
כן.
מה אתה מצפה לראות
בסרט? שאלה יפה, לא יודע.
אני שואל לך בסוף צופה, לא בסוף
כן. השאלה, האם זה יהיה פורנוגרפי? זאת השאלה.
לא, השאלה לא אם זה פורנוגרפי, אם זה יהיה פשוט שחקנים מתחקים את ה...
תראה, זה, תשמע, לא לשנות כלום ביצירה, במקור, לא רוצים, אתה חכייה. אני חושב שהדבר הזה צריך לתת לנו השראה. יכול להיות שהוא יכול להיות מרכיבים של סיפור יותר רחב. מה? זה היה ויכוח, האם הסרט יותר טוב או המקור יותר טוב. השאלה אם המקור היא יותר טוב, הסרט היא יותר טוב, אתה מבין משה? כי השאלה, נגיעה, וגנוז בשאלתך, שבעצם אתה שואל אותי, האם אני, בתור מי שמלבד את האגדה הזאת, צריך גם להיות הבמאי? אני לא לומד את יותר מעדת, אני מלמד, משהו אחר. מתוך ציפייה שתעזרו לי. בקשו עליי רחמים.
בקשת שני, דורדיה?
כן, אלעזר בן דורדיה.
הוא דווקא איש העולם הגדול.
הוא איש העולם הגדול? של העולם התחתון הגדול.
בסדר.
לא, זאת אומרת, זה...
והאלמוני, הוא בא לך מבית
המדרש.
כן. הוא לא... אחת הרבה שהוא אף פעם עשה מה...
מדל לדמות שלו.
מדל לדמות שלו.
לכן הוא סונבר.
איך הוא מגיע?
זהו, הוא שמע. כן. אבל מה שמע?
הוא שמע, כי הוא... היו באים אליך בתור בחורי שבא, הוא מתעצוע איזה.
תשמע, התקשר אליי יהודי, אתה מזכיר לי סיפור שקרה לי השנה, התקשר אליי יהודי ערב יום כיפור, לא זיהה את עצמו, הוא אמר אני תלמיד ישיבת הסדר, הוא לא אמר לי מאיזו ישיבה והוא לא אמר לי את שמו, מעשה בתלמיד אחד. מה קרה לו? הוא לא יודע איך לאכול את עצמו, הוא הלך לבית בושת והוא לא נכנס, חזר. קרה לו מה שקרה, מסכת מנחות. הוא לא יודע איך עושים, איך אוכלים את זה, כן? חשש שאני יכול לעזור לו. לא יודע אם עזרתי לו, לא עזרתי לו, לא משנה. אבל זה בהחלט דבר שיכול להיות. אלא שכאן יש איזו מין הבטחה כזאת. כלומר, אם אתה נטוע בבית המדרש, אז אתה מובטח שהציציות יעצרו אותך. כן? זה מעניין. השאלה היא, האם זה גבורה? אפשר לתאר את זה, אם רוצים להיות רעים. אפשר להגיד, אין לו אופי. הציציות עצרו אותו. אפשר גם את זה להגיד. אז אם רוצים להיות רעים, לא בטוח שזאת הכוונה של האגדה הזאת. אבל אגב, בשאלתך, לפני שיצאת, בזעם, היה הגנוז.
אבל זה כמו שהיא אומרת.
כן?
כמו שזה יצא ואין לו לאן לחזור,
אחר כך. זה יצא לעזר בן דורדיה?
כן. אין לך לאן.
נו, אז אתה אבוד, כן, אתה אבוד. ומה זה גרם לו? הוא שב בסוף, נכון? ואילו אצל אותו האיש, דווקא היא נפגעת ממנו, זאת היא לומדת ממנו. זאת השאלה מי לומד ממי פה. לגבי שאלתך הקודמת, זה אני חושב שזה, אתה כמה מהם שואל אותי את זה בשיעור? כלומר נראה שאתה רוצה שאני אגיד לך איך לעשות את הסרט. אני מצפה ממך שאתה תפתיע אותי, אני בא לקבל עזרה ממך, בקש עליי רחמים.
זה לא, זה לא
עזרה,
זה ש...
נו, אל תחף.
שאני מרגיש, אוקיי, שאני מרגיש שכאילו, לפעמים שאני רוצה לעשות דברים כאלה, אבל
כאילו,
מבחינתי, הם כן, מדברים על דברים כאלה, מדברים על התנבטויות, לא משנה, זה התנבטויות
כאלה. כן, יצרים.
אבל...
פה זה יצרים.
אבל אני לא רוצה לראות את זה.
איך זה יודע?
זה
בגלל
שאני יודע, כמה אנשים
צפו ומה אנשים
הגיבו על
הסרטים שלי.
אולי הם לא טובים, אני לא יודע.
סליחה, אני לא ראיתי את הסרטים שלך, אבל הם טובים או לא?
מה?
הם טובים או לא? לא, כי השאלה היא ככה, יכול שלא רוצים לראות את הסרטים שלך, כי הם לא טובים, לא יודע.
לא, אבל בוא נגיד ככה, שכשסיפור זה מאוד נוח. סיפור זה נמצא בשורה א', בשורה X, בשורה Y, בשורה, כן, אני יכול לדרוש את זה, קראתי, עברתי את זה וזה. לא הזדהיתי עם אף אחד מהדמונות האלה, לא הספקתי לרחם על הבן אדם הזה, להגיד, אוי, אלעזר בן דורדיא, את זה אני עושה אחר כך כשאני מתפתף על זה בשיעור אמונה. כן, אז אני מתחיל לקנות לו כאילו איזשהו שיעור, אבל בסדר, זה מסוכן. כאילו, פתאום אתה רוצה להזדהות עם הבן אדם הזה, אתה רוצה שיזדהו איתו.
השאלה אם איזה חלק אתה רוצה שיזדהו? יותר קל שיזדהו...
אני
לא יכול להזדהות
עם החזרה בתשובה, אז היא לא עניין אותך בכלל כל החלק
שלו. זה גם נכון. נכון, זה לא במקרה מתואר פה. אגב, זה מתואר בצבעים מאוד, הייתי אומר, מאוד עזים בגמרא.
נכון, אבל
זה לא... זה לא מצוי כל כך, מה?
זה לא מעייף.
אני לא יודע, לא יודע. שאל את כל בחור ישיבה שלומד את זה. שאל את בחור ישיבה שלומדים את זה. אם זה מאיים עליהם או
לא.
איך זה איזה?
לא יהיה, אבל...
קודם כל זה מסכת עבודה זרה ומסכת מנחות. לא לומדים את זה בישיבות. איזה כבר? בסדר. כן.
אבל...
לא, כי...
לא, קראתי את זה בספר,
לא, זה לא... לא בגלל שלא רוצים עוד המסכת עבודה זרה, אבל יש מסכתות שנחשבות יותר למדניות. אז בישיבות לומדים את החלק היותר למדני. בבא קמא, עמדה, יבמות. במסכת מנחות יש מספר משניות שדנות בענייני ציצית. ציצית ותפילין וכו', אז זה המקום.
אבל למה זה בא...
אין שום קשר.
לא, אבל מה זה בא... למה
זה ציצית?
על מה?
להראות חשיבות לבישת ציצית. כן, זה חשוב. הנה תראה מה שזה עשה לאיזה בן אדם ש... הציצית הצילה.
זה עבודה זרה בגלל שבמינות?
כן, כן, שם יש דיון. יש הרבה קשר בין הנושא הכללי של המסכת לאגדות המובאות, לא תמיד, כן.
אני שואל אם
כאילו,
הסרט שאתה היית רוצה לראות, זה סרט הציצית שהצילה, כן?
זה נשמע חרדי.
שיהיה, מה?
זה נשמע קצת חרדי.
נכון, זה למה, אבל הסיפור הזה הוא סיפור חרדי בסופו של דבר, הוא סיפור שמההתחלה היה לו מטרה מסוימת אחת. הוא לא הלך לזה,
הוא סיפור של עירה שם.
ולא, אין בו איזושהי שום רגע שאתה מרגיש, מה זה סיפור חרדי? סיפור חרדי, חרדי זה סיפור שכל הזמן אתה יודע מה, אתה יודע שאתה יודע מה יהיה עצמו, אתה יודע מה המסר. סיפור לא חרדי.
לגבי לעזר בן דורדיה אני לא ידעתי מה יהיה עצמו.
סיפור לא חרדי זה סיפור שרגע אחד אתה אומר, אולי גם אני...
כן, עקדת יצחק למשל במובן הזה היא סיפור לא חרדי. נכון? עקדת יצחק, אתה לא יודע מה יהיה. איך אברהם יגיד? גם הרצות שלו לשחוט אותו בסוף. אל תעשו לו מאומס, מה שהוא רצה לעשות משהו. או, אני חושב גם הסיפור על אלעזר בן דורדיה הוא לא חרדי לפי הגדרה שלך. כי הוא סיפור שבאמת אתה לא מצפה שאדם ימות. אתה מצפה שמכיוון שהוא בעל תשובה, אז הוא יקבל כל הכבוד. גם הסיפור אגב על המעשה באדם אחד, היה אומר שהיא עזבה אותו בשקט, או התגיירה והתחתנה עם בחור ישיבה טוב, אבל שזה היא חזרה אליו, ושהתלמוד רואה שהמצאות זה טוב שהוא קיבל אותם, לא יודע, זה לא כל כך סטנדרט.
גם למה רבי שיהיה...
זהו, זה שאלה.
אבל הוא יהיה בחור, הוא אומר, כן,
הבחור הוא טוב, ירא שמיים.
אז לא עזה.
ואז...
בחור הזה,
ביקר
אותי בבית ברמה.
כן,
נו. ישר, עשו אותה מהישיבה, מה זאת
אומרת? לא, אבל היא סיפרה לו. היא סיפרה לו שהוא...
ותשמע, ובסוף
שהוא גבר.
שהוא לא משפיטית, אז הוא נזכר כשהוא
היה... אז כנראה שרבי חייא הוא אדם יותר מעמיק ממה שאנחנו מכירים היום. אז במובן הזה זה גם כן לא סיפור חרדי.
אבל
איזה שהוא שואל,
מה הוא מעמיק? מה יש... זה
מה, רבי חייא?
מה פה כן...
לא, רבי חייא רואה את הנקודה הטהורה שיש את אותה תזונה, מה?
גם הוא
מעמיד,
אז איך הוא יכול
להעמיד
במובן
של
למה אנשים
יודעים? כנראה שהם היו עשויים אחד בשביל השני. איך הוא מבין? זאת אומרת, הוא ראה, כנראה, אני מניח את זה כך, שהוא ראה איזו השפעה הייתה לבחור עליה. הוא לא סתם ברח. הוא סיפר. הוא היה מוכן לתת את השם, את הכתובת.
כל אחד הרחב.
רחב, מה קשר לרחב?
טוב,
איש שם, סליחה, רחב, היא מלמדת תירת שמיים לאנשים האלה. השם אלוהיכם.
יש מכירה באמת.
היא, השאלה אם זה...
כן, אפשר להגיד שזה כבר הפרנה, זה עדיין לא אומר, זה לא סיפור ההתקה.
הרבה פעמים יש השוואות כאלה, זאת אומרת, הרבה פעמים יש דמות תנכית שהיא מתלבשת דרך הסיפור החזלי.
זה הפתח, זה סיפור...
כן.
גם לא
היו
יכולים
לגבור
את
המשפט עצמם,
וגם הוא היה מקבל זה על
הסיפור. כן. על רחב יש גם לחזל משהו מעניין. רחב, חזל אומרים ש... לא, אבל הרבה לפני כן. שבזמן קריאת ים סוף, כלומר, 40 יום לפני כן, היא ציפתה לישראל שיבואו. חבל, איזה עם גדול, הלוואי ויכבשו מהר את נען ויגיעו אליי. ו-40 שנה לא קרה כלום. אז היא המשיכה לזנות עם כל מלכי כנען בציפייה שיבואו בני ישראל. זה סיפור מעניין. ראיתי אחד סופר, כתב בשפה אחרת, כתב על הסיפור. כן, שאת הסיפור ילדותה של רחב, ומדוע דווקא היא באה אל כל מלכי כנען, בגלל שהם היו מתאספים ביריחו, ואז בדיוק אז היו משתמשים בה, ושם יש לה איזה משרתת כנענית שהיא דווקא נוטה יותר לכנענים יותר מאשר לישראל, ואז היא לא נאספת אליה הביתה. כל הסיפור הזה גם שכל המשפחה שלה נאספת הביתה בתקופת חוט השני, זה מראה על אישיות מיוחדת של האישה הזאת. מה שהיא מספרת שם על המרגלים זה על מקרה תמסוף היא מדבר. רואים שזה עשה לה משהו. כן, בספר יהושע. מה? יש לה שיחה שמה עם שני המרגלים. היא אומרת, שמענו שני דברים, אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואת אשר עשה לשני מלכי האמור. היא מדברת על שני מאורעות מרוחקים זה מזה בזמן 40 שנה. יש מאורע שהדתיים היו מצפים שהיא תספר, והיא לא מספר. מעמד הר סיני לא מופיע. מעניין למה. מה?
מעמד הרציני היה
בלקאוט
בכל העולם.
מה זאת אומרת? שהם לא שמעו.
איך חור?
איך חור? נכון, זאת אומרת, זאת חוויה אישית לישראל. תוכית
שציפור תמצא וזה
כאילו... כן, השאלה...
היה מין השעיית מציאות כמו שקוראים את זה במדע הביטיוני.
השאלה אם מישהו הרגיש את זה. האם מישהו בעולם הרגיש את זה? זאת השאלה. זה שציפור לא תמצא, בסדר, מסכים. האם מישהו ראה שהציפור לא מציין?
זה שלב שאתה צריך להגיע אליו. אתה יכול לתת מעבדות לחירות שזה אולי כן עושה.
כן.
כאילו
רוחנית,
היא
כן הייתה מוכנה
כבר
לחירות
הזאת. אבל
היא לא הייתה
כמעט השלב.
כן.
עד אחרי שהם...
כשהם באו, כלומר, היא מצפה מהם להפריה כזאת. וזה בעצם יהושע בן נון נותן לה. אז כנראה, בעצם יש לנו כאן שלושה סוגי זונות. יש לנו אחת שמלמדת את החותם, זו של אלעזר בן דורדיא. יש אחת שלומדת מן החוטא, זו של מעשה באדם אחד, ויש אחת
ש...
כן, הם מלמדים אחד את השני. מה, הם למדו ממנה יראת שמיים? הם למדו ממנה שיש בכנען צדיקות. וגם היא הטילה אותם. זה באמת ריקח אותם, עובדה שהם לא ישמידו אותם, לא ישמידו את משפחתם. נו, זה כבר ריקוח. יש אפילו באגדת בראשית, יש מדרש נקרא אגדת בראשית. שם יש, אומרים, שבגלל שהשאירו את רחב, יצא ממנה ירמיהו, הנביא, שניבא על החורבן. אז זה לא ביקורת. זה לא שהמדרש בא לבקר את זה, לא הייתה להם ברירה, הם חייבים להשאיר אותה בחיים. אלא זה שיש צדקת בין הכנענים, זה ערעור על מוחלטות האחיזה של ישראל בארץ. ולכן כשהארץ צריכה להיחרב, משם השורש. כן, זה... היו שני מקומות של תורפה, יריחו ועזה. נכון? לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא, כי אמר יולים פני נחמה, רוצה מלחם עכשיו מפיימה, ויסד אלים כאן דרן ורצו.
גם העי.
אפשר להוסיף עוד הרבה מקומות כאלה. אבל תמיד אמרו, אז היריחו תחילה, אז כנראה יש לזה, זה שני שערים של ארץ ישראל. כן. אני לא יודע מה עושים עם זה, מה? יש לי עוד אגדות, אספר לכם. שאלה, אם זה הזמן, כי זה ייקח לנו הרבה זמן. אז אני מציע שנשאיר את זה לפעם הבאה. עכשיו, עוד דבר. שבוע הבא, אני בגלות המר. מבטיח שלא יהיה שיעור. בעוד שבועיים, בעזרת השם יתברך, ניפגש. טוב.